אני כאן ראיתי איזה סרט קטן על איינשטיין, זה לכבוד התאריך מיוחד שם. ורציתי להגיד שאולי אתם תוכלו להשתמש בזה בהסברים, בהרצאות, במה הקשר בין חומת הקבלה לתיאוריה שלו. ודאי ששם זה לא היה מדובר בסרט סתם זה. שכל הגדלות, האניוס של איינשטיין, בזה שהוא הפסיק כמו ניוטון לחשוב על החומר, על הכדורים, שמש, ירח, כוכבים וכן הלאה, והעביר הדגש מהכדוריות האלו שנעות בכל החלל לחלל עצמו. שלחלל עצמו יש חשיבות הראשונה. זה דומה למה שאנחנו אומרים, שקודם כל זה האור שהוא נמצא בכל מקום, זה הבורא שממלא את המציאות, ואנחנו, או הכדורים האלה, לא חשוב, דומם צומח חי מדבר, נעים בתוך האור, בתוך הבורא נמצאים, ואז כל העבודה שלנו היא להשוות את עצמנו עם האור, וכך להשיג את החלל, כך להשיג את השדה הזה הגדול, שנקרא בורא. זה מה שלא הלך לו, שהוא כל כך רצה למצוא את הנוסחה שמדברת על סך הכל כל הפעולות שבבריאה, ביקום, בעולם שלנו, כן, שתורת היחסות הכללית. לא יצא, מפני שרוצה לגשת לזה דרך השכל בלבד, בלי להביא לכאן גם כן מחקר דרך עצמו, דרך השינוי עצמו, שאז השכל הולך אחרי הרצונות, ואז אפשר אם כך לחקור גם בעזרת שכל ורגש, שני קווים, אפשר לחקור את המציאות, זאת אומרת להגיע לגילוי שדה הזה הכללי, זאת אומרת להגיע לגילוי הבורא. אז קודם כל, זה שהוא התנתק מניוטון צד אחד, זה שהתחיל לחשוב על החלל, על השדה, שהוא הקבוע וכל היתר הדברים שנמצאים בו, הם כבר התוצאות. לכן מהירות האור הקבועה וכל היתר זה התוצאות ממנה. ואנרגיה, מסה, זה ברור לכולם. אבל אנחנו, זאת אומרת, זה כמו שהוא התעלה מעל הפיזיקה של ניוטון למחקר היקום, למחקר החלל, למחקר השדה, ולכן הגיע לכל השיטה שלו. אנחנו קודם כל חוקרים לא בעולם שלנו, אלא בכל המציאות, בכל העולמות. אנחנו חוקרים את השדה הזה, מה שלא יוכל לגלות, רק גילה את ההבחן אחד. כן? אנחנו מגלים את זה בכל העולמות, לא רק בעולם הזה, וזה אי אפשר לגלות. אלא אם כן לפי ההשתוות הצורה, זאת אומרת לפי זה שאנחנו בעצמנו הופכים להיות אותם הכלים שחוקרים את החלל, את השדה, את הבורא, את האור העליון שממלא את כל המציאות. אז זה בעצם, וזה לכן השיטה שלו היא נעצרה ולא יכול להמשיך, מאוד השתוקק לזה, אבל לזה לא היה לו עוד סיבה לחקור. זאת אומרת, לא היה חסרה לו נקודה שבלב כדי לחקור את המציאות בצורה אמיתית, בשתי האמצעים, גם ברגש, חוץ מהשכל. שהשכל זה, הוא משני לרגש. לרצון. ולכן אם לא משנה את הרצון, אז לא יכול לחקור את המציאות השלמה. זו הייתה הגבלה בשיטה הזאת. לכן לא יכול להגיע לנוסחה שבה בנוסחה אחת היה אפשר לרשום את כל הפעולה הגדולה שקורה לנו בכל המציאות. מה שאם כן, אנחנו לזה מגיעים, שרצון ומסך ואור חוזר שווה לאור העליון. נוסחה אי שווה עם סיבירי בו, הנוסחה יותר מלאה, כאילו היא כזאת. טוב, אז למה אמרתי לכם, כי נזכרתי בעניין הזה, שאולי יש לכם שאלות על זה, אולי בעבודה עם הקהל. טוב, כן?
האמירה שהמחקר דרך השינוי של הרצון היא האובייקטיבית, היא די סותרת לפחות את התפיסה הרגילה של המדע, שדווקא אומר שמה שאובייקטיבי זה מה שהחקירה שהיא כמה שיותר מרוחקת כביכול ממני, וגישה אחרת אומרת, אני יכול לחקור דרך הרגש, אבל אז אני יודע שזה סובייקטיבי. וחוכמת הקבלה באה ומחברת את השניים ואומרת, דווקא המחקר דרך הרגש מייצר משהו אובייקטיבי.
כן.
איך זה קורה, החיבור הזה?
כי אתה שולט על הסובייקטיביות הזאת. לכן זה תמיד סובייקטיבי, אבל אתה יודע את גבולות הסובייקטיביות שלך. זה כל העניין. ודאי שאני הנברא ואני מסיק רק במסגרת שלי, אבל מסגרת הזאת אני יודע. ולכן בגבולות האלה אני אמיתי. מעבר לזה אני לא יודע מה קורה. אין לי דיין עלי מה שאין הפרעות. ולכן אני מראש אומר שאני, כל דבר שאני קורא, שומע, צופה, לא חשוב מה, כל דבר שאני יכול להרגיש או לחשוב, זאת אומרת ברגש או בשכל, זה שני הכלים שלי, זה תמיד סובייקטיבי ותמיד מוגבל. אבל חוכמת הקבלה מאפשרת לי דווקא על ידי זה שאני הולך לשוות את עצמי עם מה שמחוץ לי, עם האור העליון, באיזשהו גבולות, באיזשהו מידה. אז במידה הזאת שאני משווה את עצמי לאור העליון, אני אומר, זה אמת. לכן חוכמת הקבלה נקראת חוכמת אמת. אני משיג אור הנפש, בלבד נגיד, נפש זה נפש. אבל מה שאני משיג זה אמת. חוץ מזה, לא יודע כלום. וגם על זה אני מבין שאני לא יודע. לא כמו שהחכמים בלילה. כן.
אז הפרמטר שקובע אם החקירה שלי היא אובייקטיבית, מהו?
מפני שאני יוצא מהרצון לקבל שלי. אני יוצא מהטבע שלי לטבע העליון, במידה שאני משווה את עצמי עם האור העליון. במידה הזאת אני נעשה אובייקטיבי כלפי עצמי. מה איינשטיין אמר? הוא אמר ככה, לא כדורים האלה מייצבים ומייצרים את המצב, שמש, כדור הארץ, ירח וכן הלאה, אלא בחלל עצמו קיים כוח, שהוא הכוח הזה ליד הגופים האלה, גושים האלה הגדולים, הוא משתנה בהתאם לגושים. ואז אתה יודע, הניסוי הזה של מייקלסון עם האור ש... רואים אותו מאחרי כוכב שהיה אחרי השמש, בזמן שהיה, איך קוראים לזה? ליקוי, כן, ליקוי החמה, אז ראו את הכוכב הזה, אמנם שלא רואים אותו, הוא היה ממש אחרי השמש. בזה הוא בעצם הוכיח, אני פתאום שוכח מילים, הוכיח את התיאוריה שלו. אז מה אני רוצה להגיד זאת אומרת, הוא מהניוטון הלך קדימה בזה שהוא נתן חשבות לחלל, שזה לא חלל, שזה שדה כוח, והוא החשוב. ואלו שנמצאים, כל הגושים האלו, הם משפיעים ודאי על השדה כוח, הם מאבטים אותו, כן, אבל לא יותר מזה. ואנחנו צריכים לכן להתייחס לשדה הזה הכללי. זה צד קדימה לקראת האור, לקראת הבורא, לקראת ה... לכן במסגרת העולם שלנו עשה מה שעשה. אבל להביא את התיאוריה שלו לכללית לגמרי, כמו שרצה בנוסחה, בשביל זה היה צריך לחקור את, ה... את הכוח הזה בעצמו. זאת אומרת, האוניברסליות שלו. זהו. כך רק קבע קשר בין האור למס ואנרגיה. כן.
ואיך המחקר מחוץ לרצון לקבל היה מסייע לו במחקר של החלל והגופים בחלל? איך זה היה?
אתה מבין שאתה עכשיו מסתכל לא על היקום עם הכוכבים ועם הכל, אלא על החלל בעצמו, שהוא מלא 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 כוח מיוחד, רצון, בוא נגיד, שיש בו, אנחנו אומרים כוח זה רצון, כן? זהו. רצון מיוחד, שהרצון הזה מפתח כל מיני גושים, זה באמת ככה, כי בהצלחה, בהתחלה זה היה רק אנרגיה, ממפץ הגדול, כן? וכל, וחלל, והתחילו אז להתרבות בו כל מיני הגושים. ואז, מתוך זה, אתה מגיע להסתכלות חדשה על, על מה שקורה בחיים. זאת אומרת שבאמת הכוח הזה הוא הראשון, ולפני זה המחשבה, בוא נגיד, כן, זה כבר, הוא לא דיבר על זה, אבל בכל זאת, אמין בזה. וזהו. תשאלו, תשאלו.
ואז מה היו הממצאים שלו? מה הוא היה מגלה אם הוא היה חוקר דרך ה... יציאה מהרצון שלו, מה הוא היה מגלה יותר?
אז הוא היה משווה את עצמו לחלל, זאת אומרת, היה רוצה להרגיש את החלל, לחקור אותו בצורה, בהבנה אי אפשר, כי השכל שלנו הוא מוגבל, לא יוצא מעבר לגושים, ואז אתה, אם אתה נכנס לחלל, אתה לא מבין ולא יודע מה זה, לא יותר מזה שהנוסחה הזו ש... שמצא זה גם כן בכל זאת עובר דרך הגוף, דרך המסה, וזה הכל קושר את האנרגיה עם, עם האור דרך המסה. אבל אנחנו כשאנחנו אומרים לא, החלל זה עיקר, הוא הקובע, הוא הנצחי, הוא המחשבה. היום אני שומע שמדברים על זה יותר ויותר פיזיקאים, שכל היקום הוא נראה להם כמחשבה אחת. לא. אז אם זה מחשבה, אז איך להגיע אליה, למחשבה הזאת, איך להרגיש אותה, להתקלל בה, ואז אנחנו מגיעים למצב שאנחנו חייבים בזה להתקשר למחשבה הזאת, להתקשר, אנחנו לא יכולים במחשבה, אלא דרך הרגש, דרך הרצון. ולכן יוצא שמדרגה לדרגה של השכל, אתה צריך לשנות את הרגש שלך. וכך אתה מתרגש, שכל, רגש, שכל, רגש, שכל. כך זה, אתה עולה בסולם. בסולם ההכרה, ההבנה, ההרגשה, שאתה משתנה. משתנים התכונות שלך, משתנים התפיסות שלך, ואתה לא יכול למסור את זה לאף אחד. זה רק אדם שישווה את עצמו לאיזו צורה עם החלל, עם האור, עם השדה. כן.
אם הוא היה חוקר בכלים של חוכמת הקבלה, בשינוי התכונות שלו, ביציאה מהרצון שלו, הוא היה מתקלל בחלל החיצון, בספייס, איזה חלל? לא, לא,
לא, הוא היה מתייחס לחלל כמו לרצון. כי הוא בעצמו רצון, כן? זה מהות האדם, וגם כן החלל, הוא היה חוקר אותו כרצון. והאור הקבוע הזה, במהירות הקבועה, הוא היה כבר מתייחס לזה כמו להשפעה הקבועה מצד הכוח העליון. היה כבר מתייחס לחלל כמו לאור העליון או בורא. כן, ודאי. כי זה מחשבה. זה מחשבת הבריאה. זו השפעה. אל תתייחס לזה כמו לבני אדם, לא חשוב, אתה עוד לא... אבל זאת מחשבה, זה משהו שזה הראשון. המקור, כן?
נראה לי שאם מישהו מתחיל עכשיו היה שומע את השיחה הזו, הוא היה חושב שבעצם יש כוח רוחני בחלל החיצון. איש המרחף מחוץ, כן?
מה ההבדל?
יש כוח רוחני בחלל שהוא מחוץ לכדור?
לחשוב ככה, לחשוב ככה, מה הבעיה?
זה נכון לחשוב ככה?
כן.
כאילו יש רוחניות שהיא מחוץ לאדם שם, בגלל שזה חלל החיצון?
תחשוב בינתיים ככה, אתה גם כך חושב. אתה חושב גם כך ככה.
אני מופתע לשמוע את מה שאני שומע, לכן אני שואל.
מה? אם אתה תופס באיזה צנצנת אוויר, זה נקרא שאתה תפסת בורא?
אז אני רוצה בדיוק לברר מה, 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 כאילו משתמע מהדברים שלך.
משתמע שמה שמחוץ לך, בכל דבר זה בורא.
מה זה מחוץ לי?
מחוץ לי רצון שלך.
ואנחנו אומרים שאם אני תופס אותו, זה אומר שזה בתוך הרצון שלי.
שאתה תופס.
אז אם אני תופס אותו, אז זה כבר בתוך הרצון שלי.
כן.
אז את החלל אני תופס בתוך הרצון שלי.
לפי השתוות הצורה.
את החלל אני עדיין תופס בתוך הרצון שלי. אז זה לא בורא.
זה אור העליון. מה אתה מסתכל עליי?
לא, אז אני כנראה לא הבנתי עד עכשיו שום דבר מחוכמת הקבלה.
יופי.
אני מוכן להתחיל ללמוד מההתחלה.
טוב מאוד. זה שנראה לך שיש לך מחוץ לך משהו, כן? ואתה מתחיל להתייחס לזה כמו לבורא, שזה הכל הוא ממלא והוא מייצב, זה כבר בסדר. כן? עכשיו איך לעבוד עם זה? אתה לומד. סך הכל אנחנו מתחלקים לשניים. רצון הפנימי שלנו שאני מרגיש את עצמי, אני, ורצון שלי שאני מרגיש בזה כל מה שמחוץ לי, שכדאי לחשוב שזה בסך הכל לא נציגות, הבעת הבורא. גילוי הבורא כלפיי, שבצורה כזאת בינתיים מתגלה. אבל אני רוצה שתבינו מה המהפכה שהוא עשה, שכל כך עשה רעש גדול, ש הוא קבע שהחלל, הספייס, כן, מה שנמצא בין הכדורים ואלו שבחלל, הוא בעצם העיקר. ויש בו כוח, משיכה, אור, זאת אומרת, שיש לו חשיבות. והמשנים, שזה באמת ככה לפי כל ה... נו, התפתחות המדע, כן? שהמשנים זה כבר הגופים. מה גלעד?
אתה אמרת פעם שלמדת את תורת איינשטיין, או ששמעת שלומדים, אז...
אוי, זה היה...
אז היית צריך לעבור שינוי?
לא הבנתי כלום. חצי שנה רק למדנו בעצם באוניברסיטה, זה שום דבר. אבל... כולם כשלומדים את זה עוברים איזה... אני לא חושב שאני הגעתי לזה. אז עוברים איזה לא מובן, לא מובן, לא מובן, לא מובן, פתאום פק ונעשה איזשהו... אז היה לי משהו, אבל לא, אבל אלו שממש מתעסקים בזה, אומרים שכל הסטודנטים שלומדים הרבה זמן, זאת אומרת כמה שנים, וכל הזמן מתעמקים בזה, אז הם עוברים כזה משבר. בתפיסה, כן.
נראה שמה שמאיים בגישת הקבלה כמדע, זה שאתה בעצם דורש מהמדען להשתנות. אתה אומר לו, לא תבין כלום, עד שלא אתה בעצמך תשתווה לכוח שנמצא מחוץ עליך.
אבל זה מה ש... נפשאל, כי אנחנו צריכים לקחת בחשבון בכל זאת אותו הצופה, כמו שאיינשטיין לקח את הצופה. רק היה לו עוד קשה לעשות צד אחד קדימה. אבל אצלו צופה כבר יחסי, איפה הוא נמצא. ואנחנו אומרים, לא שאיפה הוא נמצא, אלא מה נמצא בו. אבל בעצם זה כבר לאותו כיוון. זה... תורת היחסות זה כבר שאתה קובע מאיפה אתה מסתכל, באיזה תכונות נמצא הצופה, או שהוא זז, או שהוא נמצא בקיצור, יש כאן הבנה, אבל אנחנו הולכים יותר הלאה. אנחנו אומרים שהכל תלוי באדם, וחוץ לאדם יש רק האור העליון, נגיד אותו החלל, כן, שיש לו רק תכונה אחת קבועה, 300 נגיד קילומטר בשעה, 300 אלף קילומטר בשנייה, סליחה, מהירות שלו, זאת אומרת, במילים שלנו זה השפעה תאורה, כן, כן, טוב ומטיף לכולם, ותלוי בצופה, כמה שהצופה הזה מבין, מרגיש, מגלה את ההשפעה הזאת על עצמו, שהכל תלוי בצופה. זה... הוא עשה צד קדימה גדול מאוד, ורק כמדען נעצר בגבול המדע. לכן אחריו כבר לא יכולים להמשיך יותר. לוקחים את השיטה הזאת לכל מיני מקומות אחרים, שם לפיזיקה, לכימיה, לכל מיני דברים, עושים מכשירים, אבל בעצם בתיאוריה עצמה לא יכולים יותר להתקדם. כי יותר להתקדם זה נקרא שאתה צריך לשנות את הצופה. כן.
אתה חושב שהגישה הזאת של הקבלה, שהשינוי שהאדם עובר, יכולה להתאים גם למדעי הרוח, למדעי החברה,
מדעי החברה, מדעי הרוח, זה ודאי. אני חושב שאפילו למדענים אפשר להסביר. אני רק לא מספיק יודע ולא יכול לדבר על התיאוריות איינשטיין בעצמו. בעצמה, וגם כן לא יכול לכתוב את זה בצורה כזאת שאפשר להגיש את זה למדענים. אבל נראה לי שאפשר איכשהו להביא זה, כן, שהם יבינו שבכל זאת יש עוד צד קדימה, וצופה הוא שלא שבצורה חיצונה, שהוא נמצא בתנאים מיוחדים, כמו במעלית או כמו שברכבת שם, אתם זוכרים את הדוגמאות שלו, אלה שהוא בעצמו משתנה, התפיסה שלו משתנה, ותפיסה היא תלויה ברגש, ושכל אחרי הרגש. וכאן זה אנחנו מוסיפים מה שחומת הקבלה מוסיפה, ואז היא עושה מאיתנו צופה שכל פעם משתנה, אבל הוא קובע את המקום הצפייה שלו, ולכן כל הזמן לא מת. הוא נמצא ממש באותו מצב כמו איינשטיין צייר את האדם, רק בצורה שזה נמצא בידיים שלו, ושהוא כלפי היקום נע ונעת לכל הכיוונים, ואז מתחיל לגלות שכל מה שיש בו, שהוא תוצאה עיקרית מהיקום, והוא יכול כן לקבוע שינויים שלו בהתאם ליקום הזה, בהתאם לאור, וכך להשיג אותו יותר ויותר. ואז יש לך נוסחה שהיא נוסחה כללית, שזה לא עיר שווה עם סי בריבוע, אלא כמו שאמרתי שזה רצון ומסך ואור חוזר שווה לאור. כן, גם נוסחה ממש כזאת, רק כבר בכל העולמות, בכל המציאות. כן.
גם נאמר בפסיכולוגיה, בסוציולוגיה, החוקרים, ברור להם שהמתבונן, ששיטת המעורבות שלו במחקר היא קובעת את מה שהוא ימצא. זאת אומרת, זה ברור להם. השאלה, מה הקבלה יכולה להוסיף להם את, בנקודת
אותו דבר, הבנה? שינוי בצופה. שינוי, איך להגיד, אופרבליימי. נשלט, אולי. מבוקר, נשלט בצופה. שהצופה שולט בשינויים שלו, ועל ידי זה הוא החוקר, הוא מעבדה, הוא הסיבה ותוצאה ממה שקורה, קובע וקורה. כן. בסדר? לא. כן. נו. כן, מתי.
דווקא מתוך ההתפתחות שלנו בתוך העשיריות, אני באופן אישי מרגיש את עצמי, אני לא הייתי לא מדען ולא כלום ולא נמשכתי מעולם לזה, אבל אני דווקא מרגיש היום שאני מאוד נמשך פנימה. זאת אומרת, ההרגשה של הקשר בינינו שהיא מולבשת על מה שאני רואה ביוטיוב, איינשטיין, שם ניוטון, לא חשוב מה, נותנת פרספקטיבה אחרת. אני רוצה לשאול, אבל זה כל הזמן מפריע לי, כי אני מפחד שמה אני נמשך לאולי למקום שאסור לי להתעסק בו, איזושהי חוכמה, או בנושא הפצה זה ברור שזה טוב, כי אפשר יהיה להעביר. אבל כמה מותר לנו בכלל להתעסק בתוך המקום הזה, אם בכלל?
היום אין צורך. פעם זה היה מחויב. פעם מקובל היה צריך ללמוד כל חוקי הטבע, כל הטבע בכללות. כל המדע, מדעי הטבע. וכי זה היה חלק מה, לא רק השכלה, סתם השכלה בקבלה האלה, זה היה עוזר לו להבין את המציאות, מפני שהאנשים בעצמם היו זקים, לא עם אביות גדולה, ולכן היה להם גישה דרך העולם הזה, דרך כל מיני התנהגות של הטבע כללית, הם היו מרגישים ממש ב, 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 ברגשות שלהם, היו כך נכללים עם הטבע וכך מגיעים לאיזושהי הרגשה פנימית. מה נגיד, הרבה מפסיכולוגיה, כן, אבל היו מגלים אמת, אבל זה עם האביות קטנה מאוד, קלושה, זה לפני קבלת התורה. והוא כותב כאן, נדמה לי, באיזה מקום על זה, בעל הסולם. שבע חוכמות שהיו צריכים להשיג. ואנחנו היום לא, זה כבר מזמן פסה. לא עוזר. אלה במידה שאתה לומד חוכמת הקבלה ושומע על כל מיני תופעות במדע, אז אתה יכול לעשות את המקן המקביל. בסדר. כן, גלעד.
בכל זאת אני רואה אנשים שלומדים אצלנו, נאמר תואר ראשון, עושים, לומדים גישה מדעית, תפיסה מדעית, עקרונות, איך להשתמש בזה. אני רואה שבכל זאת הגישה שלהם כן משתנה. התפיסה שלהם את ה, את ה...
ודאי, שמי שלומד חוכמת הקבלה הרבה קל לו ללמוד חוכמות האחרות, כי הוא רואה בכל החוכמות האלה משהו שמקשר ביניהם. משהו שזה כללי, זה ביטת הכרה, הוא מתייחס אחרת לדברים. הם לא נראים לו גלובליים, גדולים, אלא משהו מאוד פרגמנטרי, איך להגיד, נו, חלקי, בוא נגיד, כן? וגם כן הוא יכול לעשות קשרים בין כל החוכמות, גישות, כן, כמו שאנחנו לומדים גישה כללית למציאות, לאנושות, לדתות, לתרבויות, כי הכל מתבסס על הרצון לקבל. ובהתאם שהוא משתנה, אז כך אנחנו לומדים את הכל. כן.
אז אתה חושב שזה נכון בכל זאת שילמד, תלמיד שלומד קבלה, שילמד גם, נאמר, תואר ראשון במשהו?
לא, אין טעם. אלה... לא יודע, אולי סתם איזשהו קורס כללי כזה מקיף שיספר על כל מיני דברים, כי אני רואה שאנשים אחרי בית ספר בארץ. בין זה אתה לא יכול לסדר דבר כזה. הם ממש לא, לא יודע, נראה לי ש כאילו שלא למדו כלום. אני חס ושלום, סליחה, לא, לא רוצה לפגוע, אבל ככה אני רואה. כן.
אני לא מבין את התפיסה ש גם הרצון, אנחנו תופסים ברצון כרגע, ברצון האגואיסטי, יש לנו תפיסה פנימית ותפיסה חיצונית. וגם בתוך הרצון אנחנו תופסים. וברוחניות הנשמה גם תופסת פנימי וחיצוני. למה פה זה אמיתי, שם זה אמיתי ופה זה לא אמיתי, כאילו?
אתה לא יודע באיזה רצון אתה תופס, ולכן אתה לא יכול לקבוע מה אתה תופס. אתה לא יודע מדרגה התחתונה ועליונה, לכן אין לך שום אפשרות לדעת איפה אתה נמצא. אתה פשוט נמצא, חי. למה? חיים, אתה רואה, כולם חיים, גם אני חי. אבל איפה אתה חי? באיזה סולם האפשרויות? באיזה הזדמנויות? מה נמצא? איך אתה מתייחס לחלל הזה, ואיך החלל משפיע עליך? איפה הגישה הזאת נצחית כלפי כלפי האור הזה, השדה הזה שאתה נמצא בו? אין לך כלום, אתה לגמרי באוט, בהסתרה. נו.
אז אני לא מרגיש, אבל למה זה לא אמיתי, כאילו? אבל זה, בסדר, אני לא מרגיש את זה, אבל
לא, זה אמיתי. מה שאתה חי ומה שאתה מרגיש, זה אמיתי.
אבל אתה כל הזמן אומר שזה עולם מדומה, אנחנו נראה שזה סתם, כאילו.
כי אין לכם נקודת המידה, נקודת הבדיקה, מדידה. אין לך. לכן זה, אתה לא יכול להגיד עד כמה שזה נכון, כמה לא נכון. אין לכם מה לשוות. כי כל המדידות הן בהשוואה, ואין לכם מה לשוות, שום דבר.
אז הבנתי, כאילו זה בגלל שאני לא, זה ביחס אליי, כאילו, אז זה לא
עוד מדרגה אחת אתה צריך לפחות, ואז יהיה לך יותר ברור מה קורה.
כן. עוד שאלה ממש ככה no. מקניטה אפילו הייתי אומר. אני דיברתי עם פרופסור אפרים מקבוצת חבר, הוא יושב בבחירה של פרסי נובל.
כן.
ואמרתי לו, אני יכול לקבל פרס נובל? הוא אומר לי, ודאי, אם תביא לי את הנוסחה, איך מגלים את הבורא, אז אתה תקבל פרס נובל. אולי אתה תתן לנו את הנוסחה.
אצלם זה רשום כתנאי לפרס נובל.
כן, אתה יכול לתת לנו את הנוסחה הזו?
פעם עבדתי על המכשיר שהייתי עוד צעיר, שהיה גם כן ברשימת הפרסי נובל. איך בלי לחץ החיצון למדוד לחץ דם. זה היה מאוד זקוקים כל האסטרונאוטים, כל האלו שנמצאים בעמקי הים. זהו גם כן. אם אתה אומר שזה רשום אצלם שם בעצם כלפי הבורא, זה מעניין. לא חושב. כן. תנו לי טרנס, הוא כבר מזמן רוצה. נו.
רב. Are you speaking English?
איפה, הקוקר לא נמצא?
No, are you speaking English? No, סליחה.
טוב מאוד.
רב, there is a movie who just came out. Okay, the name is from Stephen King.
יש איזה סרט שיצא עכשיו של סטפן קינג.
You know, Stephen King is writing books of horror. And in the movie...
הוא כותב סרטי... הוא כותב ספרי אימה.
And in the movie, the whole humanity reach a point where they become like a flock of birds.
ובסרט הזה, בשלב מסוים, כל האנושות הופכת להיות כמו להקה של ציפורים.
And they activate...
למה אתה קורא ספרים כאלה? אני לא מבין את זה. ברוך השם שאני לא כל כך שולט בשום שפה חוץ מה... קצת בעברית וברוסית אני כבר גם כן שוכח. למה יש לך, מה יש לך לקרוא? דבר עם האלוקות וזהו.
לא, לא, לא.
הסרט לא חשוב, נו, גם כן לראות דברים כאלה. יותר רב כדורגל לראות. כן?
And the true cybernetic, they explain that the whole humanity reached this point in which they are able to be, they are all connected.
And the who?
True cybernetic. Cybernetics.
No, זה ביוקיברנטיקה, או קיברנטיקה, זה מקצוע שלי, נו.
אז הם מסבירים שכל האנושות היא ממש מחוברת.
So my question is, when we will all be...
קיברנטיקה, cybernetics, זה המדע שיש לנו נוסחאות אוניברסליות. שלא חשוב, זה קורה ברצון, בטכניקה, בגידראוליקה, במכניקה, במה שלא יהיה, יש שם נוסחאות אוניברסליות. כן, שוות לכולם. כי מדובר על המערכות, במערכות בחזקת אחת, חזקת שתיים, לא יודע, סטפין, איך קוראים לזה? בקיצור, זהו, אז לכן זה מאוד קרוב בקיצור, מה זה נקרא קיברנטיקה, סייברנטיקה, זה מדע על לא שליטה, אלא ניהול, כן? איך מתנהלים ומנוהלים כל גופי הטבע, נו, לא יודע, תגיד, כן? גם בדומם, צומח, בביחי ובמדבר. אבל גם שם, בדיוק, ישנה אותה הצירה, שבסך הכל איפה שהאדם מגיע, מגיע יותר מזה לא. כמו שאיינשטיין נעצר, נעצר. כן.
And my question is, when we will reach this point where we are all connected, inside this connection, do we lose our individuality?
והשאלה שלי, מתי אנחנו נגיע לנקודה הזאת שבה כולנו מחוברים, והאם בתוך החיבור הזה כל אחד מאיתנו מאבד את האינדיבידואל שלו?
רק דרך השדה הכללי, דרך הבורא, דרך האור. הוא המחבר. כי בו ישמח לבינו, זה נקרא. בינינו לא. אתה רוצה להיות מחובר? אנחנו משתדלים, 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 כדי להגיע לקיר ולהגיד, הוא המחבר אותנו. Can.
But when we will be in this field connected to the light, do we lose ourselves?
כשאנחנו מגיעים לתחושה הזאת שאנחנו מחוברים לאור, האם אנחנו מאבדים את האני, את העצמי?
עוד לפני זה מאבדים את האני. עוד לפני זה. אתה מאבד את האני שלך ומקבל אנחנו, ובזה אתה משווה את עצמך לאור, ואז קורה המגע.
So, what means to lose ourselves in the connection, in the ten?
אתה לא מפסיד, נו?
אז מה זה אומר לאבד את האני בתוך החיבור בעשירייה?
אתה לא מפסיד שום דבר, אתה לא מאבד שום דבר. האני זה ההרגשה שאני מרגיש בתוך הרצון לקבל שלי, וכך אני יוצא, עושה צמצום מסך, ומתעלם מעל הרצון שלי כלפי אחרים. אני לא מאבד את הרצון, אני רק עובד איתו בנוסחה השנייה, החוצה. ואז אני פותח את עצמי להרגשה חיצונה, לבורא, לקבוצה, למציאות שנקראת נשמה. זהו. או, כרגיל. נו. גלעד שיר גם מקבל, נו.
אני אנסה עוד פעם לשאול בעוד צורה, למה המדע, להבין למה באמת המדע זה תמיד סובייקטיבי. אם לדוגמה עכשיו עושים מחקר, רוצים לדעת...
מי עושה מחקר?
חוקר רגיל.
לא, מי הוא החוקר הרגיל?
אדם.
אדם. לפי מה הוא חוקר?
לפי הרצון שלו.
ולפי השכל שלו.
והשכל, כן.
נו, אז מה אתה רוצה? למה שלא זה סובייקטיבי? זאת אומרת, זה שכל הבני אדם יש להם רגשות דומות ושכל דומה, וכאילו מה שקורה, משהו מגלה אחד גם כן יכולים לגלות אחרים, זה נקרא אובייקטיבי? זה נקרא שכל העכברים יש להם אותו טבע, כל החתולים יש להם אותה טבע.
זאת השאלה, כי אם בן אדם אחר יבדוק את אותו מחקר, אז הוא יגיע לאותה תוצאה.
בטח, כן.
אז זאת השאלה, כאילו.
זה נקרא אובייקטיבי? זה שיש לך 8 מיליארד עכברים, ויש להם אותו אותו הטבע, או חתולים, מה שעשה שם, אתה זוכר את ה... רבי?
יונתן.
יונתן.
בוא ניקח דוגמה מוחשית, תנסה להסביר לי מה סובייקטיבי. בסדר? נגיד...
אנחנו לא יכולים להגיד על עצמנו. אני, למי אמרתי? שאנחנו צריכים לפחות עוד מדרגה אחת, כדי להשוות. לא אמרתי. כן? שאנחנו צריכים לפחות עוד מדרגה אחת, כלפי מה אתה משווה. אין לך מדידה. אתה רואה, יש כאן עמוד. אז אני יכול למדוד את עצמי כלפי העמוד. אם אני נמצא בחלל, כלפי מה אני אמדוד את עצמי? איפה אני נמצא? אני לא יודע. אתה מבין? אז אני צריך למדידה משהו. לכן לא מדידה, מה לכם אומרים, זה אובייקטיבי, אתה רואה, לכולם אותו דבר. אבל למה אתה משווה? אחד כלפי השני שכולם דומים.
אני בודק האם ההתחממות של הכדור הארץ העלתה את...
אם אתה בודק, זה כבר אין מה לדבר עליו. זהו, אתה בודק. זהו, תמשיך לבדוק. רק, זה כל הבעיה, שהמדע לא מבין שהוא לגמרי סובייקטיבי. מבינים את זה, אבל איך לצאת מזה? מדברים על חייזרים, על כל מיני עוד מימדים וכן הלאה וכן הלאה, אבל איך יכולים להשיג? איך יכולים לדעת? אם אין לנו גישה אחרת, אם אין לי חושים אחרים, וחושים כאלה שאתה לא מתאר לעצמך, מה זה חושים אחרים? זה לא סתם רגש ועוד שכל, ועוד רגש ועוד שכל, קצת יותר. זה לגמרי משהו שלא מהעולם הזה. לכן אנחנו קוראים ספרים האלה, אנחנו לא מבינים בהם כלום. הם רק באים כדי לעזור לנו לקייל, כמו כלי נגינה, לקייל את עצמנו שעד שאנחנו נסתדר לאיזה אקורד שאנחנו נתחיל להרגיש את המציאות עליונה. ורק האור עושה את זה, ורק ממשיך לעשות איתנו את העבודה. בנו אין שום דבר, חוץ מלעשות פעולות הכנה. זהו. לכן אין מה לדבר על המדע. מדע בגבולות שלו הוא בסדר. בגבולות שלו. חבר'ה, אתם צריכים לחשוב על זה, כי זה באמת, נו, גלעד, השני.
אנחנו בעצם אומרים שמדען, כדי שהוא באמת יכול לחקור, הוא צריך לעבוד גם עם הרגש שלו, לפתח את הרגש.
לא לפתח, לשנות את התפיסה מפנימית החוצה. זה לא סתם לפתח רגש, שאני יותר חכם מאכבר ומחתול. זה לא, זה יכולים להוסיף אולי בעוד כך וכך שנים, לעשות מכולנו איינשטיינים. זה לא יעזור לנו.
ואז הוא יגלה.
אתה צריך לקבל טבע חדש. כן.
ואז הוא יגלה את מה שכתוב בתלמוד 10 הספירות, נגיד. הוא לא...
מי?
אותו מדען, אם הוא כן יצליח לעבוד בצורה שתיארת, אז הוא כבר...
אז הוא יהיה כבר מקובל, כן.
נכון, אז בכל זאת, כלומר, בעצם אנחנו אומרים שאין דבר כזה מדען במסגרת העולם הזה, אלא צריך להיות מקובלים כדי להיות מדענים.
ודאי, הוא צריך לדעת איך לשנות את עצמו, כי הכל תלוי בצופה. אנחנו שוכחים שאנחנו מדברים מתוכנו, ואם אנחנו רוצים לדבר בצורה אובייקטיבית, בבקשה, תצא מעצמך. ותתחיל לחקור, ואז אתה תראה מה שקורה שם, מחוץ לאדם.
ואם הוא עדיין חוקר במסגרת העולם הזה, אז הוא צריך...
אז הוא תופס מה שתופס, מה שנכנס לתוך הרצון לקבל שלו, והוא לא יכול לצאת מזה, ולא יכול לשנות שום דבר. יותר חכם, פחות חכם, יותר רואה, פחות רואה, כמו עם משקפיים.
זה, כרגע זה מה שמחפשים, הם לא מחפשים מעבר לזה. כלומר,
לא, אנחנו עכשיו מגיעים למצב שכל המדע בסופו של דבר מגיע לאיזה גבול, ורואים שעל אנחנו לא יכולים לחדור. זה משבר במדע, הוא מאוד רציני, ומדענים יודעים את זה ומודאגים מזה, אבל אין להם מה לעשות. זאת אומרת, ממשיכים במה שאפשר עוד להוסיף פה, להוסיף שם, נכנסים למדע בינתחומית, ככה, לכל מיני דברים, אבל זה לא, אין לך יותר פריצה, ולא יהיה. רק אם אתה תשנה את האדם.
במשך אלפי שנים, אז מדענים חיפשו את אותה נוסחה גלובלית, אוניברסלית,
כן, אתה... אבל במסגרת שלהם, בלי לשנות את עצמם.
נכון. ועכשיו אתה, כדרך אגב, הבאת כאילו את הנוסחה האמיתית, אותה נוסחה שהם היו רוצחים בשביל להגיע אליה. אתה יכול להרחיב על אותה נוסחה?
זה אני, זה כתוב מאדם הראשון והלאה. כן. Okay.
אותה נוסחה שאמרת, אור שווה, אני חושב, רצון, כפול מסך ואור חוזר.
כן.
זה הנוסחה האוניברסלית של כל המציאות, של הכל?
זה נוסחת ההשוואה שלנו עם הבורא, עם האור. כן, רצון, מסך, שנמצא תחת המסך, שנמצא תחת הצמצום. לא, צמצום ומסך זה אותו דבר. צמצום, מסך ואור חוזר זה אותו דבר. רצון, תחת צמצום, מסך ואור חוזר, שזה אחד, זה נקרא תיקון, שווה לבורא או לאור העליון, שבמידה כזאת הוא מגלה. כן?
Okay, קודם כל, אני חושב שזה, אם אפשר, אז כדאי שתוציא מאמר כזה.
תביא פרס זאת... נובל.
כן, חוץ מהפרס נובל, זה בכל זאת, זה אותה נוסחה שהמדענים אלפי שנים מנסים להגיע אליהם.
מי צריך את זה?
הם מתעניינים בזה, אני מדבר מבחינת הפצה, אם מוציאים כזה מאמר.
דודי, תכתוב.
עכשיו, עוד שאלה קטנה, אנחנו רואים שבעולם הזה אנחנו מתייחסים להרבה דברים כענף, נגיד חגים, אנחנו אומרים שהם ענפים של איזה שורש רוחני. למה אין לנו יחס מיוחד בגשמיות לאור? בכל זאת, יש לזה שורש מאוד מאוד גבוה.
חגים, לא הבנתי.
יש לנו במציאות, אנחנו חיים בעולם הענפים.
כן.
למה אין לנו יחס מיוחד לאור הגשמי? כלומר, יש לו בכל זאת שורש הכי גבוה.
למה זה אין לנו יחס מיוחד? יש? זה כוח החיות?
אבל אנחנו לא מכבדים אותו, זה לא מופיע בדת.
חיים לא מכבד? מי לא מכבד את החיים?
את האור, אני מתכוון את האור הגשמי, שמדליקים את האור.
זה?
זה דבר גשמי, אבל השורש שלו זה, השורש של האור זה האור? כלומר, זה האור העליון?
אני לא רוצה להגיד ככה, כי אתה תתחיל עכשיו להתכופף כלפי האור, כן? תתחיל לעשות כאן משהו, מי יודע, כן, תדליק נרות. לא. אבל מה אמרת קודם, איך שאלת?
למה אין יחס מיוחד לאותו אור? האם השורש שלו, האם השורש של האור זה האור העליון? כלומר...
לא, זה לא כך שאלת. לא זוכר. לחגים. אז לחגים אנחנו כן לומדים את היחס. עכשיו אנחנו גמרנו ללמוד על מתן תורה, אנחנו ממשיכים בכל זאת, כי מתן תורה זה כל התיקון, אבל עכשיו אנחנו נכנסים לעניין של השבירה. כן? למה הכרחי שלוחות הברית נשברים? מה זה לוחות הברית? למה צריכים לשבור אותם? למה דווקא עושים שתי פעולות בבת אחת? מצד אחד אנחנו מבשלים את העגל הזהב, כן? מצד אחד אנחנו בונים אותו, ומצד שני הנקודה שלנו משה רבינו מקבלת תורה. ושני נקודות האלה, איך שהם באים לשבירה. כן? גם כן שבירת העגל וגם שבירת הלוחות. ולמה אנחנו צריכים לקבל את הלוחות השניות, מה ההבדל ביניהם, וכולי, אנחנו צריכים ללמוד את זה טוב, כי זה מקור של התיקון, כי בריחה ממצרים זה לא תיקון, אין לך מה לתקן, אין לך מה לתקן, דווקא השבירה הזאת שמקשרת פסגת ההר, שזה שתי לוחות הברית, ו... העגל הזהב, עם ישראל, שנמצא בצורת עגל הזהב. זה נותן לנו צורת הכלי המוכן לתיקון. ומזה מתחילים כבר להתקדם. שוב משה עולה להר סיני, נלמד את זה ללוחות השניות, מגיע איתם יחד ביום הכיפורים, מה זה נקרא היום המיוחד הזה? שזה לא סתם, שהוא קיים. הוא לא קיים, אלא שעם מקבל לעצמו... מי זה העם, זאת אומרת כל התכונות של האדם, נלמד. אבל אנחנו לא חגים, אנחנו חייבים ממש ללמוד טוב, כי זה יסוד של התפתחות המציאות. נלמד, אתם תראו כמה שיש בזה. כן. אחורה.
רב, מה התפקיד של המדע בחיים החדשים, כאילו בהתפתחות של האנושות?
להראות את הגבול ומשבר, שעד כמה שאנחנו מתפתחים, אנחנו כבני אדם, אם אנחנו לא פותחים את עצמנו לשינוי, כל מה שאנחנו יכולים לעשות שינויים מחוץ לנו, לרעתנו.
איך זה התבטא? איך יראו את זה?
המשבר הכללי שבאדם, בעולם, בחברה האנושית, במשפחה, בכל דבר. בסופו של דבר מגיעים למלחמות, לקריזה, כן?
כאילו אם אני מסתכל היום על החיים של הבן אדם, מה הקשר שלו למדע, זה כאילו יש לו מזגן, יש לו מכונת כביסה, כאילו המדע בא לעשות לו...
אז בסופו של דבר אנחנו מגיעים למצב שמגלים שכל זה הוא לא עושה את האדם מאושר. אלא אנחנו בכל זאת חיים בצורה מאוד לחוצה, זה עוד לא הסוף, חכה. ושכל הדברים האלה הם לא מביאים לנו אושר. שזה בעצם מה שאדם רוצה מהחיים. זהו. לא אכפת לי, היו חיים לפני 1,000 שנה אנשים, לא היו ביניהם אנשים מאושרים, איפה מזגן, איפה מכונת כביסה, מה עוד שם, מיקסרים, כל הדברים האלה, אין, איפה האוטו, ככה, נו, מסכנים, כן, ממש, אומללים, כן? אתה חושב ככה, אני לא חושב ככה. זה הכל תלוי מרמת ה... מילוי שברצון של האדם. אם יש לו רצון שהוא יכול למעלות אותו על ידי הסביבה, על ידי החיים שלו, אז הוא מושר. כך אנחנו בנויים. מה יש לכם מזה שאתה היום עקוב בבית מכל המכשירים האלה?
כאב ראש.
נו, אז מה הרווחת? מה יש לכם מזה שפיתחת לא יודע מה עם הילדים שלך, עם... בכלל, מה קורה? אלא אנחנו מבולבלים כאלה. נראה לנו שום מאושרים. זה עוד צריך להתגלות. אבל המדע כאן, יש לו תפקיד לראות גבולות. כמו שהחיים שלנו, בצורה חברתית, משפחתית, גם כן המדע, מדע זה הכרת הסביבה, בוא נגיד, כן? כל הדברים האלה, הם צריכים להביא אותנו לגבול, שבסופו של דבר, יש לי הכל ואין לי כלום. הרצון שלי, אני לא ממלא עם המיקסרים, עם התנורים, עם כל מיני מכונת כביסה, מכונה כזאת, אני לא ממלא את הרצון. אני רואה אנשים נמשכים לסמים, והעולם נעשה פתוח לזה, כי אין לו ברירה. אין לו ברירה, אתה לא יכול לעמוד נגד מה שהאדם רוצה. וגם כן זה טוב לממשלות, לתת לעמך ככה. מה זה, אם נותנים לאמריקאים היום שם $2 ביום, קוראים לזה.
תלושי מזון.
תלושי מזון, אז מה אתה חושב? $2 באמריקה לאדם. כן.
יש איזו תחושה שכאילו המדע יפתור את הבעיות. אם אנחנו נמצא דרך להנדס אוכל, אז לכולם יהיה אוכל. אם נמצא דרך, לא יודע מה...
אבל אני, יש לי אוכל, יש לי בבית כל המכשירים. אתה לא מבין שלא בזה אני ממלא את עצמי. לא בלחם לבדו חי, אדם. הוא צריך מילוי. מילוי לרצון זה לא לחם. לחם זה לבטן, זה גם כן שייך, ודאי, אם אין קמח אין תורה. זאת אומרת, ההרגשה שלי היא, בכל זאת, קודם כל אוכל, מין, משפחה, כן, אבל כבר בין כל הדברים האלה, אני, תן לי הכל ואני לא אהיה מאושר. מה אפשר לעשות? טוב, חבר'ה, חבל על הדברים כאלה לדבר, זה לא כל כך אלמנטרי. או, גרישה, זה... זה משהו.
מה עוצר מדענים לעשות עוד צד אחד קדימה.
הם לא מבינים שזה קיים.
אבל היו לך שיחות עם מדענים, היו, כאילו, הם לא חיים בבא, כאילו,
אולי... אין נקודה שבלב, הם לא מרגישים שזה יכול להיות. הם חושבים שזה מיסטיקה.
למה אין להם נקודה שבלב? אם כל מדענים היום יקבלו נקודה שבלב, אחי שני, חבל לזמן.
אני היום בלילה אעשה עלייה, וישאל על זה, מחר אני אענה לך. בסדר?
התשובה שלך ברורה. השאלה היא, כאילו, אני שואל...
למה אין לאדם אחד ויש לאדם השני, אף אחד לא יודע.
למה דווקא למדענים אין? בעיקר. אין למדענים. כמה יש לנו מדענים פה באזור? אחד, שתיים, שלוש, זהו.
כי אם היה לו, הוא היה מקובל, הוא היה מדען. אני הייתי נמשך למדע עד שהתייאשתי מזה. אני רציתי להיות מדען, ועוד איך. אבל לא, 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 הפסקתי לראות בזה שום מטרה. אז מה אני אגלה? נו, מה אתה מסתכל עליי? אני אגלה משהו שבעולם הזה ככה איזשהו משהו שם קורה. נו, אז מה?
לא, עכשיו דיברת על איינשטיין, שעשה צד אחד קדימה. כאילו, מה הפריע לו לעשות עוד צד אחד קדימה?
לא היה נקודה שבלב. אתה רואה, בעל הסולם לא חיפש אותו.
נכון.
אדם שהיו יחד באותה התקופה, ואיינשטיין היה כאן בארץ ישראל. מה? כן, אני מגש עם רב קוק, אבל זה לא... לא היה עם מי לדבר, על זה לא הייתם יכול לדבר אותו, כמו עם כל מדען אחר. וזה הוא גדול מהם, אבל לא יותר מזה. כן?
זאת אומרת, תכלס אין לנו מה לדבר עם מדענים.
לא, אין. אתה רואה שאני נמשך לדבר איתם? אני מדבר איתם כדי לעשות איזה פרסום. לחומת הקבלה, לי, ככה שיראו שאנחנו, יעני לא, אלפביתים או משהו, שמתעסקים באיזה... מיסטיקה, כן, ואלה המדענים, חברים שלנו, ככה, אתה יודע. זה בעיני קהל, אבל לנו, לא. אנחנו צריכים רק נקודות שבלב. כן, חבר'ה, אנחנו צריכים ללמוד. לפחות מאמר אחד, משניים. כן.
האם למעשה הקובלים, זה נכון שהם, מה שהם גילו ברגש, זה כבר מה שהמדענים גילו שנים אחרי, למעשה? בכל מה
שהם גילו, הם גילו בצורה כללית. מאדם הראשון והלאה, שהוא הראשון, המקובל הראשון. זהו, שהגיע לדרגת אדם, הדומה לבורא במשהו. למה מגיע, אני לא יודע. וכך כל האחרים. אני לא מודד אותם יותר או פחות מכל זה וזה וזה. לא, לא. ברבש היה לפעמים מדבר על זה, קצת היה גדול, קצת עוד יותר. אני לא רוצה לחזור על זה.
כן, לא, הכוונה שלי לא דווקא בידע של נגיד כמה קילומטר יש בין הכדור הארץ לשמש, אלא בהרגשה כאילו של התפיסה של בעצם איך היקום עובד.
לא.
על ידי גילוי.
לא, הם לא, האם הם דיברו, ישנם... כאלה מקובלים שהיו מתעסקים בזה, היה מעניין אותם. יש ספר פעל השם, ככה זה נקרא. היה לי פעם ונעלם, אני לא יודע איפה זה נמצא. שם יש הרבה סרטוטים ואפילו טבלאות. הלוח נגיד שלנו, לוח השנה. גם כן, זה על ידי מקובלים, סדרו אותו. כבר לפני, גם בזוהר כתוב הרבה, כן, על כדור הארץ, שמש ירח, כן, שכדור הארץ עגול.
זהו, איך לפני כל כך הרבה שנים, עוד לפני גלילאו גלילי?
גלילאו גלילי.
לא, היה לו אמצעים, היה לו מכשירים לגלות את זה באופן...
הם לא גילו דרך המכשירים האלה, מה אתה רוצה?
זהו, השאלה, האם על ידי הגילוי הזה הרגשי...
מקובלים יכולים לדעת הכל אם יש להם לזה גישה. זאת אומרת, אם זה בכלל מעניין אותם. אז היו מקובלים שהיו עוסקים בזה. דרך אגב, כן. ולכן אני אומר לך, יש כאלה טבלאות אסטרונומיות מדויקות שהם עשו, שאל אותם למה, אני לא יודע, זה לפני הרבה שנים. לוח שלנו, שהוא כל כך מדויק, הם ידעו איך להוסיף עוד 19 שנה לפה ושבע שנים לכאן ועוד שנה מעוברת וכל הדברים האלה, ולכן אנחנו נמצאים באותו מצב כל הזמן. החגים שלנו לא זזים יחסית למוסלמים. אתה רואה רמדאן עכשיו, פעם הבאה הוא יהיה בספטמבר. כן, ככה זה. כן? זאת אומרת, כי זה לפי השמש אצל נוצרים, אצל מוסלמים זה לפי הירח, ואנחנו קו האמצעי. אנחנו מצרפים כל הכדור הארץ, שמש וירח יחד. לא. והם יודעים את זה מתוך הידיעה הפנימית. ולכן קבעו את זה ככה. שום דבר לא זז מילימטר והשנייה במשך אלפי שנים. ולאלפי שנים קדימה הם כתבו לך את הלוח. זה ככה זה. טוב, אנחנו עוברים למה? כן, אורן.
אני רואה שהחברים בהתרגשות מהנושא, אני ממליץ לכולם לקרוא את הספר של הרב, קבלה, מדע ומשמעות החיים.
כן? מה? נו, שני ציטוטים.
במאמר החירות, יש לנו, בעל הסלם כותב, שיש... נמצאים הרבה מתנגדים לשיטה הנ"ל הטבעית, הוא לא יודע בדיוק על מה הוא מדבר, אבל אף על פי שמכירים היטב את אמיתותה, ובוחרים ביותר בשיטות מטאפיזיות או בדואליזם או בטרנסנטליות, לצייר לעצמם איזה עצם רוחני, איכשהו יושב בפנימיות הגוף בתור נפש האדם, אשר הנפש הזאת היא המשכלת והיא המפעלת את הגוף, שהיא עצם האדם והאנוכי שלו.
זה הטעות גדולה ביותר, לחשוב שבתוך האדם זה נמצא. אלא נשמה שלנו היא נמצאת מחוץ לנו. שאנחנו יוצאים על ידי צמצום, שאני מצמצם את עצמי, זהו, בגבולות האלה אין לי מה לחפש. ואני יוצא החוצה ורוצה להתחבר עם האחרים, שם אני מוצא את הנפש. זה הטעות של כל המיסטיקות האלה, כל השיטות האלו, מיסטיות, כן.
ואולי היה בכל הפירושים הללו כדי להניח את הדעת, אבל הצרה בזה שאין להם כל פתרון מדעי, איך אפשר לעצם רוחני שיהיה לו איזה מגע כלשהו עם האטומים הגשמיים בגוף, שיוכל לגרום לו איזה תנועה. וכל חוכמתם והתעמקותם לא הועילה להם למצוא כאן איזה גשר מספיק, לעבור על הבקע הרחב והעמוק הזה, הנמצא בין עצם רוחני לאטום גשמי. ולפיכך לא הרוויח המדע ולא כלום בכל השיטות המטאפיזיות הללו, וכדי להוסיף כאן איזה פסיעה קדימה בדרך מדעית, רק לחוכמת הקבלה אנו צריכים, כי כל החוכמות שבעולם כלולות בחוכמת הקבלה.
טוב, יש כאן לדבר עוד הרבה, אבל תמשיך בהזדמנות אחרת.